ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק ה-112 של פודקאסט וואי נאו, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. אז לפני שנתחיל את החלק השני בצמד הפרקים שלנו על שוק ההון, אנחנו נזכיר לכם שההרשמה למועדון וואי פלוס, המועדון לליווי אישי וכלכלי של הקהילה שלנו, נפתח 4 חודשים, 120 ימים של 20 וויינקים שיבחרו בקפידה כדי לעבור ליווי אישי איתי עם רותם, עם צוות מומחים, כדי שאחרי 4 חודשים תיצאו עם תוכנית פעולה אישית וכלכלית לעתיד שאתם רוצים לעצמכם. אם אתם רוצים, לינק למטה להרשמה. אז אני שי, בן 30, לא יודע אם צריך להגיד או לא, נזרום, מקסימום תשתיל את זה, תשתול את זה. ואנחנו בחלק השני, פרק 112, הולכים להמשיך לדבר עם אבנר סטפאק. אבנר, אמרתי אבנר, יש! זהו, אפשר ללכת הביתה. וזהו, בחלק הראשון דיברנו קצת באוברוויו, יתרונות, חסרונות, למה לדור שלנו, קצת על טעויות שאנחנו עושים, שמשקיעים עושים וחשוב להימנע מהן. עכשיו אנחנו רוצים טיפה לצלול יותר לרמת האוקיי, הבנו, אנחנו רוצים לפתוח תיק, וקצת להבין מושגים בסיסיים, מה צריך לדעת, ככה את האלף בית של הגימל דלת. יאללה. וזהו, בוא נרוץ על זה.
אז בוא נרוץ.
בפעם הקודמת דיברנו באמת על האוברוויו, ועכשיו קצת הזכרת בפרק הקודם באמת תיק של 70% מניות, 30% אג"ח, 80-20, 90-10, ולהרבה עולה רגע השאלה, מה המכשירים סלש מוצרים שאני יכול לקנות בשוק ההון, ומה ההבדל ביניהם? דיברנו נגיד על 3 הגדולים או 4 מניות, אג"ח, קרנות צהל, ולא זוכר מה הרביעי, או אם בכלל היה, אבל מה פלוס מינוס הכלים המרכזיים באמת, ומה באמת ההבדל ביניהם כאילו מבחינתי בתור משקיע?
אוקיי. אז בגדול נתחיל רגע משוק המניות ושוק איגרות החוב. שוק המניות, אתם קונים מניה, זה אומר שאתם נכנסים שותפים בחברה, גם אם מחזיקים רק 0.0001% ממנה, אוקיי? אבל כל מניה זה שותפות בחברה. ואתם יכולים לקנות ישירות מניה ספציפית של טבע, אפל, גוגל או כל חברה אחרת, בכל סכום שאתם רוצים, שזה מינימום כמובן, היום בתל אביב הפקודות הם אפילו רק מינימום 500 שקלים, ובכל מקרה, קניתם מניות ספציפיות, כאמור רצוי 10-15 מניות שונות במסגרת הפיזור תיק, ככה זה המינימום, mm-hmm. שלא יהיה לכם מניה שיותר נגיד מ-10% מהתיק שלכם או מהמרכיב מניות שלכם, mm-hmm. וזו אלטרנטיבה אחת לגבי שוק המניות. באותו שוק מניות יש אלטרנטיבה שנייה, לקנות קרנות מחכות, קרנות צהל, קרנות נאמנות אקטיביות, זה פחות חשוב, כבר נסביר את ההבדלים, אבל זה בעצם, מה זה קרן נאמנות או תעודת צהל או קרן צהל, זה מכשיר שבעצם מאגד תחתיו כמה עשרות מניות. לדוגמה, קניתם S&P 500, זה המדד של 500 החברות הגדולות בבורסה בניו יורק, אז אתם קניתם נניח תעודת צהל של ה-S&P 500, קיבלתם את הרכב המדד במדויק, עם כל ה-500 מניות שבו, בלי שהייתם צריכים לקנות מניה את כל ה-500, קניתם מוצר אחד, יש לכם שורה אחת בתיק ההשקעות, S&P 500 של גוף XYZ, סבבה, קניתם. Mm-hmm. אותו דבר, יש קרנות נאמנות אקטיביות, שזה גם קרן נאמנות, אבל שונה מקרן סל או מתעודת סל, מה שקרן נאמנות אקטיבית עושה, היא אומרת, אוקיי, אני גם משקיעה בתל אביב, ב-S&P 500, אבל אני לא קונה את כל ה-500, אני בוחרת, אני חושבת שאפל היא גרועה, ומייקרוסופט היא גרועה, וטסלה היא מעולה, אז אני אבנה לעצמי הרכב, נגיד, רק של 100 מה-500, ומנסות להקות, מה שנקרא, להציג תשואה יותר גבוהה מאשר המדד עצמו. אז זה קרן נאמנות, בין אם זה מוצר פסיבי, כמו תעודת צהל, או קרן נאמנות אקטיבית, כמו הקרנות האלה שבוחרות באיזה מניות להשקיע. זה שתי אלטרנטיבות לגבי שוק המניות. בצורה דומה, יש לנו בשוק איגרות החוב, שהוא השוק היותר סולידי, גם השקעה ישירה באיגרות חוב, אתם יכולים לקנות איגרת חוב ספציפית של ממשלה או של חברה עסקית. מה זה איגרת חוב נפתח סוגריים? זה בעצם הלוואה שאותה חברה או אותה מדינה לקחה מכם, זה יכול להיות ממשלת ארצות הברית, ממשלת ישראל, זה יכול להיות אג"ח של חברת טבע, או כל חברה אחרת בבורסה. היא בעצם לוקחת מכם הלוואה, בדיוק כמו שהייתה לוקחת בבנק. ההלוואה הזו יכולה להיות לשנתיים, 5, 10, 20, יש גם ל-30 שנה. אתם יודעים מראש את התשואה שתקבלו בהנחה חלילה שהחברה לא תפשוט רגל, או המדינה, הממשלה לא תפשוט רגל. אתם יודעים מראש שאתם קניתם עכשיו איגרת חוב ל-10 שנים, ונניח שהיא נותנת 6% לשנה, ואתם גם יודעים אם זה דולרי או שקלי וכו' וכו', ואתם מחליטים אם לקנות אותה או לא. כמו בשוק המניות שיש אלטרנטיבה ישירה ועקיפה, אז גם בשוק איגרות החוב ישירה ועקיפה. ישירה זה אומר שקניתם ממש את האיגרת חוב הספציפית של פרטנר או של טבע או של בנק לאומי, ועקיפה זה אומר שקניתם קרן נאמנות שקונה כמה עשרות איגרות חוב כאלה. גם פה, בעולם קרנות המנות, יש את קרנות הסל ותעודות הסל, שאתם יכולים לקנות למעשה ממש את ההרכב של מדד מסוים, נגיד טלבון 60, זה מדד ישראלי לבורסה של תל אביב, של 60 איגרות חוב קונצרניות, איגרות חוב של חברות, או לחילופין, יש למשל גם תעודות סל של אג"ח ממשלתי וכו', ויש באמת על כל מדד שלא תרצו כמעט בעולם, יש לפחות תעודה אחת, אם לא עשרות תעודות סל שונות, או קרנות נאמנות, באותה מידה יש לכם גם את המוצרים האקטיביים, קרן נאמנות טלבון 60, שהיא לא קונה את כל ה-60 אגרות חוב האלה כמו במדד, אלא לצורך העניין קנתה 22 מתוכם, שהיא חושבת שהן יותר אטרקטיביות להשקעה.
ויש לך, כאילו, איזשהו, לכוונן אנשים שעכשיו מתחילים מאפס ואומרים, אוקיי, נכנסתי, פתחתי תיק, שמתי 10,000, 20,000 שקל, אני רוצה להתחיל לקנות, האם ללכת לכיוון הקרנות נאמנות ללמוד על זה, אולי מניות זה יותר בסיסי, אולי אג"חים, אולי ערבוב בין מניות לאג"חים, כאילו יש משהו שהוא יותר בסיסי, או שאתה אומר, גם נתת איזה נקודה של תחזיקו לפחות 10-15 מניות בתיק, האם זה חייב להיות 10-15 מניות בודדות, או שאתה מדבר על 10-15 דברים שיכולים להתחלק בין מניות בודדות, קרנות סל.
בוא נגיד ככה, מניה בודדת לא אמורה להיות יותר מ-10% מהמרכיב של המניות של התיק. נגיד אתם 70% מניות, מתוך 100, נגיד שהיה לכם 100,000 שקל לשם הדוגמה, 70,000 הושקעו במניות, מניה בודדת לא אמורה להיות יותר מ-7,000 שקל, אוקיי? עכשיו, ברור שאפשר לשלב, סתם דוגמה, 3 מניות או 4 מניות של 5,000 כל אחת, סתם לדוגמה ב-20,000 שקל, ואת ה-50,000 הנוספים שמשלימים ל-70,000 שקלים שיש לכם במניות, להשקיע דרך קרנות נאמנות, תעודות סל וכו', אפשר להרבב ביניהם, העיקר שלא תהיה במצב הפוך, שיש לך מניה אחת שהיא מרכיב שמן מדי מעתיק, ומשהו שם מתחרבש ואכלת אותה בגדול.
כן, ומדברים הרבה חבר'ה על האם להשקיע בתל אביב בשקלים, האם להשקיע בארצות הברית דרך ברוקר, לא משנה, ולשלם בדולרים? או האם שווה דרך תל אביב לקנות קרנות סלש מניות אולי של חברות חיצוניות? כל הזמן מדברים אצלנו בקהילה על מה עדיף, מה שווה, איך בודקים בכלל מה רלוונטי, כאילו מה הסיכונים שאני חשוף אליהם אולי, בכל אחת מהשקעות?
אוקיי, אז בוא נגיד ככה. את צריך להפריד בין החשיפה המנייתית שלכם לחשיפה המתחית, מתחית משום מטבע חוץ, הדולרית נקרא זה שלכם. חשיפה מנייתית זה חוזר לשיעור הקודם, לרצועת הסיכון, אדם החליט שהוא יושב ב-70% מניות. עכשיו השאלה איך אתם מחלקים את זה גיאוגרפית בין ישראל, ארצות הברית, אירופה, אסיה, וזה החשיפה המנייתית. החשיפה המתחית נגזרת מהחשיפה המנייתית מהשקעות שלכם בחול, נכון? אם אתם משקיעים עכשיו 30% מהכסף בנסדק או ב-S&P 500, זה אומר שיש לכם 30% גם חשיפה דולרית בהתאמה, אלא אם כן גידרתם, תכף נגיע לזה. עכשיו, בגדול, אני חושב, מאחר ואנחנו חיים בישראל, מרוויחים בשקלים, מוציאים בשקלים ולא במטבעות זרים, אני חושב שהחשיפה הנורמלית לרוב האנשים למתח, ישירה ועקיפה ביחד, לא אמורה לעבור את ה-30-40%, בין 20-30-40%. ולכן, אם אתם מושקעים היום, סתם, שליש מהכסף שלכם בארצות הברית בנסדק וזה, סבבה, תשקיעו את זה בדולרים, זה בסדר. מי שמאיזושהי סיבה אומר, אני אפילו לא רוצה את זה, אני רוצה רק 10% דולר, ואני עדיין רוצה להשקיע שליש בנסדק, אבל אני לא רוצה באמת להיות חשוף בשליש לדולר. אגב, זה מה שקרה ב-2021, הרבה אנשים התבאסו, אמרו, השקענו בארצות הברית, עשינו אחלה תשואה על המניות, ה-S&P עלה, הנסדק, הכל עלה, אבל בגלל שהדולר נחלש מול השקל, אכלנו אותה, הרווח נטו היה הרבה יותר קטן. אז יש את האופציה, וזה היתרון אגב, שוק הון, יש את כל האופציות פתוחות בפניכם, זה באמת שאלה של החלטה, רק תעשו את ההחלטה הזו מראש, לא בגלל שעכשיו יש בלגן בשווקים, אז עכשיו אתם נבלים וקונים דולרים, כשהדולר ב-360-370, אוקיי? זה לא הדרך לפעול. אבל נניח לצורך העניין, יש הרבה מאוד מוצרים, כולל תעודות סל וקרנות סל, שאתם קונים בבורסה בתל אביב בשקלים, הן מנוטרלות מטבע, מה שנקרא, זה מופיע בשם של המוצר, נגיד סתם X מנוטרל מטבע S&P 500, זה אומר שאתם מקבלים את התשואה האמיתית של S&P 500, נגיד אם שנה מסוימת הוא עלה ב-12%, אבל הדולר ירד ב-5. משקיע רגיל שקנה את S&P 500 ראה תשואה נטו של 7-12-5. משקיע שקנה את המנוטרל ראה תשואה בערך של 11% נניח, כי הוא ראה את הפלוס 12, בתוך הקרן עצמה, בתוך תעודת הסל, עשו לו את הגידור הזה, שאתם לא באמת רוצים להתעסק עם לגדר מתח, זה לא, זה שיעור דלת ה-ו, סופר מתקדמים. אז עושים לכם את הגידור בעצם בילטין בתוך המוצר. זה לא רלוונטי במניה ספציפית, כי אותה אין מה לעשות, אתם קונים בסוף בדולרים. זה כן רלוונטי לחלק של התיק, שאתם קונים קרנות סל או תעודות סל או קרנות נאמנות. לא חשוב, המוצרים האלה, הם כבר בחלקם עושים את הגידור. אז אפשר לקנות תעודת סל מגודרת מטבע, אפשר לקנות תעודת סל דולרית רגילה, יש את כל האפשרויות פתוחות.
כן, נתת במילה פה וגם אמרת את זה, דיברת על הגידור, גידור מתח במקרה הזה, אבל באופן כללי אנחנו מדברים הרבה מאוד פעמים על היכולת שלנו לגדר איזושהי השקעה, לא משנה איפה, שוק ההון, נדלן, תמיד חושבים רגע על איך, מהם הכלים שלנו לגדר השקעה מסוימת. עכשיו, פה בתיק בשוק ההון, איך אני, יש לך אולי כמה כללי אצבע לאיך אני יכול לחשוב על איך לגדר את התיק הזה, אולי גם אמרת X אחוז מניות, X אחוז אגח, אולי בעצם האגח הוא חלק מהגידור של התיק, זאת אומרת...
חד משמעית כן, הגידור של תיק השקעות ללקוח הפרטי הסביר נקרא לו, אפילו המתוחכם, אבל לא שעובד בתחום, הוא מושג דרך פיזור הסיכונים נכון, גם בין אגרות חוב למניות, ב-70, 30, 90, 10, לא משנה, וגם בתוך המניות, כמו שדיברתי על פיזור גיאוגרפי, פיזור סקטוריאלי, ובסוף פיזור של מניות ספציפיות. זה הגידור האמיתי. אתם הרי לא תכנסו, כנראה, בשנים הקרובות, לעסקאות מה שנקרא long short, זה מה שקרנות גידור עושות, לדוגמה. זה מאוד מתוחכם, מאוד לא מתאים ללקוח הפרטי, לעשות שורטים על מניות, זה מכירה בחסר, זה כאילו פעולה הפוכה מקנייה של מניה. לא ניכנס לזה, זה שיעור בפני עצמו, אבל בוא נגיד, זה מסובך מדי. אנשים לא יקנו עכשיו אופציות ויגלגלו חוזים, זה פעולה של גידור שצריך לעשות אותה כל חודש, חודשיים, שלושה, גם כן בתיק, זה גם מסובך מדי. ולכן הדבר הכי חשוב זה לבנות חכם את התיק. אם בניתם חכם, אתם כבר די מגודרים, אוקיי? ואגב, איפה שאתם לא מגודרים, נניח בן אדם יושב בחור צעיר, אין לו אופק כאילו קצר, הוא לא צריך את הכסף הזה, ובחורה, והיא מחזיקה עכשיו 100% מניות. סבבה. את לא באמת רוצה לגדר יותר מדי, כי אם תגדרי יותר מדי, את הופך את התיק שלך סולידי מדי, ואת תעשי תשואה נמוכה בהתאמה, לא את ה-8-10% לשנה שמניות יודעות לתת, אלא נניח רק 5-6, כי כל השנים שילמת על הגידור הזה. אז צריך גם להיזהר, גידור לא תמיד דבר כזה טוב, אבל הפיזור סיכונים וכו' מגדר את הקצוות האלה שלא תיכנסו למצבי משבר קיצוניים מדי בתיק ההשקעות שלכם.
זהו, כי גם אם אתה מדבר על 10-15 מניות, אז אם אני משקיע... ב-15 מניות בודדות, ואני מחלק אותם ל-5 קבוצות סקטוריאליות לדוגמה, או ש-2 בכלל חשופות לשוק באירופה, ו-7 ארצות הברית, או לדוגמה, זה גם חלק מגידור.
נכון? בדיוק, זה הפיזור השקעות, זה מה שאמרתי.
מעולה. ועוד איזה משהו ששמעתי שהרבה עושים, הרבה, מי ששמעתי ממנו, שהם מגדרים נגיד בתיק ההשקעות, קונים קרן שמחקה את מחיר הזהב.
אז יש לנו קצת דברים בדיוק, בחלק מפיזור ההשקעות יש כמה דברים, זה זהב, אגב גם הביטקוין בעיניי, שוב זה בתבלינים בתיק, זה לא אמור להיות מרכיב דרמטי, זהב הוא באופן מאוד מוכח גידור גם מפני התפרצות אינפלציונית, בדרך כלל הזהב עולה כשהאינפלציה מתחזקת, וגם לירידות בשווקים, ולכן בעיניי כן, יש תקופות שנכון להחזיק 3% זהב לדוגמה בתיק השקעות שלכם, ושוב גם פה לא לקנות מטילים בבנק, יש תעודות צהל, יש מוצרים.
כבר ראיתי פרסומים פשוט של אנשים שאתה ממש הולך קונה אונקייה, איך קוראים לזה?
אונקייה זהב. כן, אונקייה זהב, יש בשוק הסחורות, אפרופו, הלוואי זה הבדיחה, זה עצוב, אבל יש בשוק הסחורות, אנשים לא יודעים, כל הסחורות שאתם חושבים עליהן כמעט נסחרות בבורסה, מאלומיניום ופלדה וברזל ונחושת וזהב, ועד סוכר וכותלי חזיר, כן, וואו. לא חלילה, לא אוכל חזיר, אבל מי שרוצה יכול להשקיע גם בזה, ובאמת כל דבר שאתם מדמיינים, סוכר, סויה, תירס, קמח, הכל בבורסה.
כן.
עכשיו יש בעולם הסחורות שני סוגים של במחות מניות, זה חוזים על הסחורות. יש חוזה פיננסי ויש חוזה מה שנקרא למסירה. למסירה זה שאשכרה קנית קונטיינר של נגיד קמח, בסדר? כן. ולי היה כזה מקרה שמנהל השקעות במיטב, שמנהל קרנות נמנות, בטעות התבלבל, והזמין קונטיינר במקום את הסחורה הפיננסית. זה כבר היה בים בדרך אלינו, וכאילו אף אחד לא הבין את הקטע, עלינו על זה בדיליי.
עוגות לכל החברה, שבועיים עוגות.
אז זה גידור, כן, בדיוק. אם מישהו רוצה עודפים, אני מוכר במחסנים באשדוד, בנמל.
ברווח או בהפסד?
זה בהפסד, בחינם, מחלק. בקיצור, אז זה גם קורה, אבל בגדול יש אפשרות קלה ופשוטה לקנות גידורים מהסוג הזה, בטח גם המטבעות הדיגיטליים, אבל בעיקר אני מדבר על זהב, זה כן, זה מרכיב גידור לתיק. מה זה אומר גידור? ברגע שנכס פיננסי כלשהו, יש לו קורולציה נמוכה עם המרכיב העיקרי בתיק ההשקעות שלכם, זאת אומרת, המתאם שלו בהתנהגות שונה משמעותית מאשר ההתנהגות נגיד המניות, אז בהגדרה זה סוג של גידור, אוקיי? כי זה אומר שאם יש מחר מפולת בשווקים, קודם כל זה לא מתנהג אותו דבר. זה קורלציה אפס. יש גם קורלציה שלילית ממש, וזה הדוגמה של הזהב, שאומר שאם יש משבר בשווקים והמניות צונחות, אז הזהב בדרך כלל יעלה גם. אז לכן זה עוד יותר גידור חזק, כן? אבל עצם זה שיש לכם נכסים שאין ביניהם קורלציה, וזה נכון גם בתוך מרכיב המניות, אני חוזר לזה, אוקיי? אין, תסתכלו היום על ההתנהגות של בורסות מבחינה גיאוגרפית. סין מול ארצות הברית. התנתקו. ב-20 שנים שהיו עד 2020, מתחילת המאה הזאת, ראינו קורלציה מאוד גבוהה, שכל השווקים מתנהגים מאוד כזה דומה אחד לשני, עולים סדרי גודל דומים, יורדים ביחד, עולים ביחד. היום ראינו שיש דה-גלובליזציה, מאז הקורונה פחות או יותר, מ-2020 עד עכשיו, ולהערכתי ערב תמשיך, ולכן הביצועים שהבורסות נפרדים, ואתם רואים את זה השנה כשישראל פתחה במינוסים, כשבכל העולם יש חגיגה של עליות, אבל גם בכל העולם הזה יש הבדלים גדולים בין אירופה, לסין, ארצות הברית, ולכן זה חלק מהגידור האפקטיבי, זה גם באמת לא להיות תלוי יותר מדי בארצות הברית, ולא להיות תלוי יותר מדי בישראל. ואנשים צריכים לשים לב, ואני אתן טיפ חשוב לעתיד, תסתכלו על אסיה, זה העתיד של העולם. וכשאני אומר אסיה, זה לא רק סין, זה כל המדינות מסביב, זה בעיקר לא סין אגב, זה הודו, וייטנאם, מלזיה, אינדונזיה, סינגפור, תאילנד, פיליפינים, אלה שווקים צומחים ומאוד אטרקטיביים לטווח ארוך לדעתי.
וואלה, מעניין.
כן.
נתת גם את הביטקוין כדוגמה לסוג של גידור. עכשיו, זה משהו שבאמת עניין אותי, כי כמו שאתה אומר על הזהב, כן רואים קורלציה כאילו הפוכה, השוק המניות יורד, זהב עולה, כאילו לאורך זמן. עכשיו, בביטקוין ראו את הקורלציה הזאת, או לפחות קורלציה שביטקוין לא מושפע או לא זז, או שלפעמים גם קורלציה דומה, זאת אומרת, יורדים ביחד.
לא, קודם כל, כשהקורלציה היא אפס, זה לא אומר שהם לא יכולים לרדת ביחד, זה אומר שזה מקרי. זאת אומרת, שזה לא על אוטומט שאם שוק המניות יורד, אז הביטקוין יורד והפוך. זה קורלציה אפס. אני אגיד משהו על עולם המטבעות הדיגיטליים, כי אני, בניגוד לרוב עמיתי למקצוע, אני חובב גדול של התחום הזה ומאמין בו מאוד. ואני חושב שבעוד כמה שנים הביטקוין והאתריום יחליפו בהדרגת הדולר ואת היורו ברמה כזאת. ולא הסטייבל קוינס ינצחו, כי ממשלות לא יצליחו להתערב בסיפור הזה. כן, אני אגיד בכנות שבעולם הדיגיטלי, גם בעולם ה-NFTs וגם בעולם המטבעות, 90% זה ג'נקיאדה, אחת דולה שתיזהרו ממנה, יש המון מטבעות קטנים שלא הייתי נוגע בהם עם מקל, ולכן במרכיב הקטן שאנשים צריכים להחזיק בתיק במטבעות דיגיטליים או ב-NFT, זה חד ספרתי, כן? לא מדברים פה על אחוזים גדולים מהתיק שלכם, תצמדו לגורילות, לביטקוין ואתריום, ולא לכל מיני מטבעות איזוטריים. אבל כן, אלה יחסית, שוב, ננקה טרנדים, וידאו ארט של גל יוסף וכאלה, בגדול הקורלציה שלהם היא יחסית נמוכה עם שוק המניות, כן? וראינו את זה בתנודות לכל הכיוונים, כן? הביטקוין שקרס עד לפני כמה חודשים, בלי קשר לשווקים, והפוך, זאת אומרת, לפעמים מתקנים. זה לא, לא אגיד שהקורלציה אפס, אבל היא לא כל כך חזקה. וכן, גם זה מרכיב לגיטימי בעיניי בתיק השקעות.
ויש לך איזה, דיברנו על גידור שהוא חשוב, יש לך איזה כלל אצבע למתי זה מוגזם? כאילו אני 15 מניות, 15 סקטורים שונים, או לא יודע, כאילו מקסימום גידור, מקסימום פיזור, סליחה, מתי הפיזור הוא כבר מוגזם?
המחקרים מראים שבאזור ה-25-30 מניות שונות, כבר זה לא, אין מוגזם, זה פשוט לא תורם כלום. זאת אומרת, המניה מספר 31, 2, 3 וכו', או ה-100, כבר לא נותן לכם כלום ושום דבר. עכשיו, בהנחה שאתם לא משקיעים אך ורק במניות ישירות, אלא גם יש לכם קצת קרנות צהל וכו', אז חלק מהתיק, קרנות צהל בהגדרה זה כבר פיזור, בסדר? מה שם בקרנות. אז נדבר רק על החלק שהשקעתם ישירות במניות. אין סיבה ליותר מ-15-20 גג. זה לא שזה יגרום איזה נזק גדול אם החזקתם 37 מניות, זה פשוט, אין בזה כבר תועלת. הפיזור הזה כבר לא יעזור לכם בזמן משבר, נקרא לזה.
ואם עכשיו אני וויינינג צעיר שיש לו 10,000 שקל, ונגיד זה המינימום לפתיחת תיק, ובא לי לפתוח תיק, ואז פתאום אני יוצא החוצה, רושם בגוגל, פתיחת תיק, השקעות, שוק ההון, מקבל, לא יודע כמה, 9,000 תוצאות, של מלא בתי השקעות, מלא ברוקרים, ואני מנסה להבין מה חשוב לי לבדוק כשאני בוחר חברה שבה אני נהל את הכסף שלי. מה, יש לך איזה כלל אצבע שאומר, מה צריך לבדוק כדי לדעת אם זה מתאים לי?
כן, קודם כל ברמת מוניטין ללכת לגופים שיש להם שם טוב, זה קל לברר, זה גם פלא אוזן ומותגים מוכרים, ורובם הם בסדר, זאת אומרת, אני כבר אומר גם מתחרים וזה, זה לא שוק רע שמלא נוכלים וזה. לצערי יש פה ושם בשוליים גופים שלא הייתי מתקרב, אני לא אזכיר שמות, אבל לא משנה, גם את זה אפשר למצוא באינטרנט. הדבר השני שחשוב זה באמת העמלות, שיהיו אטרקטיביות מספיק, שוב.
עמלות ספציפיות? כאילו, מה זה, קנייה, מחירה?
עמלות קנייה, מחירה בעיקר, זה עמלה עיקרית, העמלה של הדמי טיפול תיק, או כל הגוף שקורא לו, זה עמלה בדרך כלל קבועה לחודש, שהיא לא פונקציה של היקף התיק, היא פחות חשובה, העיקר זה באמת העמלות קנייה, מחירה, גם בישראל, גם בחול. והאמת שאלה הדברים העיקריים, יש כמובן סוגיות של מיסוי, יותר קל לפתוח בבתי השקעות בישראל מאשר בחול, מבחינת ההתעסקות אחרי זה בדיווחי מס וכל הדברים האלה שהגופים מחול מן הסתם לא מכינים לכם את הדוחות האלה לישראל. אז זה פחות או יותר. אני אגיד משהו לגבי נושא השירות, כי הרבה פעמים קל להגיד על שירות, שירות, שירות. אני זוכר שנים הייתי מחובר בספק האינטרנט בשנות ה-90, כשהאינטרנט נולד, אתם עוד לא, אבל הוא נולד כבר, היה IBM Global Services, זה היה כאילו החברה זרה שפעלה בישראל גם. ואנשים, והמוקד שירות שלה היה בהולנד, ואנשים אמרו לי, מה, אתה פגר, אתה שם את כל מיטב על איזה חברה, IBM אמנם, אבל זה בהולנד, ויש לך שירות, וזה, וכולם פה היו בנטוויז'ן, מקום מחברות ישראליות. וכל זה אמרתי, אם המוצר עובד, אז אני לא צריך את השירות, נכון? יותר חשוב לי שהמוצר עובד. אז אם הוא עובד, ואין תקלות, ואין, שוב, פעם בה, אז אני לא צריך בכלל להתקשר למרכז שירות בהולנד, כי בנטוויז'ן התקשרו כל יומיים, והיו נמח תוך חצי שעה, אין בעיה, אבל, כאילו, מי צריך להתקשר? אותו דבר אני אומר פה, זה לא המרכיב החשוב, כי אתם בסוף מנהלים לעצמכם את הכסף, אתם לא צריכים יותר מדי שירות בדרך כלל, אתם עושים את הדברים האלה לבד, כמובן לא תירוץ לשירות גרוע, אבל הכוונה, זה לא הפרמטר העיקרי לבחור לפיו.
סבבה, ואם אנחנו, כאילו יש מצב בכלל לדבר עם הבתי השקעות על מסע ומתן לגבי העמלות, איך זה עובד, זה כמו בפנסיות, או שזה משהו שיותר סטריקט?
זה לא יותר סטריקט, אבל זה לא ממש כמו בפנסיות, כי בפנסיות יש פער, יש הבדל גדול, פשוט לפי כמות הכסף שהבאת, האדם עם מיליון שקל, מן הסתם משלם דמי ניהול יותר נמוכים, מאשר אדם עם 100,000 שקל. אגב, בפנסיות כמעט לא, אבל בגמל והשתלמות כן, יש פערים גדולים בדמי הניהול. בעולם הטרייד, בכנות העמלות הן יחסית נמוכות מלכתחילה, נמוכות משמעותית מאלה של הבנקים, והן די דומות, כי בסוף, הרי בינם יכול לשים מיליון שקל, ואחד אחר רק 100,000 שקל, וזה של 100,000 שקל יותר רווחי לבית ההשקעות מאשר ההוא של המיליון, כי ההוא של המיליון שם את הכסף בפיקדון ולא נגע בו, וזה שעם 100,000 קנה מניות ומחר וייצר עמלות. אז אי אפשר לדעת, ואתה גם לא מתחייב מראש כלפי אף אחד שאתה תשקיע או לא תשקיע, או כמה תשקיע וכו'. אין הבדל גדול בכנות בעמלות בין לקוחות שונים, יש הבדל מסוים, הוא לא עצום, וכרגיל, כמו בכל תחום, כן, לגיטימי לנהל משא ומתן.
פנן. סבבה, אז שתי שאלות אחרונות. כן. שאלה אחת, הראשונה. אם עכשיו אז אמרנו, סבבה, למדנו, הבנו שאנחנו רוצים תיק השקעות עצמאי, עשינו את הסקר שוק שלנו, בחרנו בחברה מסוימת, פתחנו תיק, שמנו כסף, פנן. האם לדעתך הדבר הנכון הראשון לעשות מהשלב הזה, הוא להתחיל לקנות מניות או קרנות סל שאני מכיר ושמעתי עליהם, או שיש לך איזשהו כלל אצבע ראשוני שאומר, אם אתה לא יודע, קודם כך קורס, או אם אתה לא יודע, קודם תשקיע בקרנות המוכרות, ואז תקנה מניות אחרי שלקחת קורס, או כאילו יש איזו עצירה
כן,
לפני.
כן, אני חושב שכדאי, בהנחה שאנשים שמים, לא, אתה יודע, אם בן אדם יש לו 500,000 שקל במקרה, והוא שם איזה 20,000 שקל ניסויים, הוא יכול להשקיע ישירות במניות. אבל רוב האנשים זה לא המצב שלהם. הם לא שמים 500,000 שקל ולא את ה-20,000 מתוך 500,000, הם שמים את הכסף שהוא אחוז לא קטן ממה שיש להם, והם לא יכולים להרשות לעצמם לשלם יותר מדי שכר לימוד על הניסוי הזה של השקעה במניות. ולכן אני אומר, כן, תשקיעו בללמוד קודם, תתחילו בהתחלה, כשאתם פותחים תיק עם 20,000 או 50,000 שקל, תתחילו באמת מקרנות אולי, קרנות צהל וכו'. תלמדו, תבינו קצת יותר מניות ברמה בסיסית, לא אומר תהיו פרופסורים למניות, אבל תעשו קורסים, תעשו קצת למידה עצמית, תבינו למה אתם נכנסים, תתחילו אז, תחליפו אולי חלק מהקרנות שקניתם במניות ישירות, ואז לאט לאט תרגישו ממש חופשי ושולטים בחומר, אז כן, אז אתם יכולים לרשות לכם יותר להתעסק ממש במניות, ולא רק דרך קרנות ותעודות צהל.
פנן, יאללה, בשאלה אחרונה. אם עכשיו אתה מסתכל עלינו, דור הוואי, כן. אנשים בני 20, שוחררים, לא יודעים מה הם רוצים לעשות עם החיים שלהם, יש להם כמה מאות שקלים, העולם זר לנו, ולא כן. מוכר לנו. איזה שלושה דברים היית מייעץ לנו, בין אם קשור למסחר עצמאי, בין אם בחיים ובין אם בהשקעות? מה היית ממליץ לצעיר הישראלי, שלושה דברים שנראה לך חשובים שהוא יעשה?
אוקיי, בעולם ההשקעות ספציפית, תתחילו כמה שיותר מוקדם עם כמה שיותר מניות. בעולם הקריירה, תתחילו מוקדם, במובן הרבה אנשים הולכים ללמוד, ו... לטעמים מתחילים מאוחר מדי, נכנסים לשוק עבודה קצת מאוחר, תתחילו כבר שנה א' וב', ואני לא מדבר, אני לא מזלזל, אגב, יש אנשים שאיכשהו יכולים לעשות את הגרים ההורים, יכולים לא להתמקד בלימודים, באים לי מצטייני דיקן, זה לא מעניין אף אחד בשוק העבודה היום. אל תצטיינו בלימודים, תהיו בסדר בלימודים, זה מספיק טוב. תעבדו, לא משנה אם זה פקידת קבלה במלון מאבטח, או מוכר בארומה. זה בטח יותר טוב מבן אדם שישב בבית בלימודים. זה מוסר עבודה, זה מלמד המון דברים, יחסי עבודה וכולי. זה כבר יתרון. ומי שרוצה לעבוד בשוק ההון, אז תתחילו באמת מוקדם, כבר בתפקידי הכניסה, לא משנה אם זה מוקד שירות, מוקד מחירות, בק אופיס, מה שנקרא תפעול בעברית. תתחילו שם, תלמדו לאט לאט העסק, תעשו את הסטאג'ים, וזה זה שרוצים ממש לעבוד בתחום הזה. והטיפ השלישי זה באמת לתכנן אסטרטגית, קריירה. כמו שדיברנו על תכנון אסטרטגי של תיק השקעות, שאני אומר שוב, לרוב האנשים, אתם צריכים לקבוע, לכולם, צריכים לקבוע את רצועת הסיכון שלהם, קצת בדומה גם בחיים לגבי אסטרטגיה של קריירה. אנשים, אני בסדר עם זה שאנשים אומרים, אני זורם. ואני לגיטימי שבנם יצא מהצבא, והוא אומר, וואלה, אני לא יודע מה לעשות. היום לקחתי את הבת שלי לצבא, אני שואל אותה, מה היא רוצה לעשות שהיא תהיה גדולה? וואלה, אין למושג. מה את רוצה ללמוד באוניברסיטה? אולי פסיכולוגיה. אני שואל, למה פסיכולוגיה? אף פעם לא אמרת לי, זה מעניין אותך. לא, לא, אני לא רוצה לעבוד בזה. היא לא רוצה להיות פסיכולוגית, כן? אז אני אומר, אוקיי, למה דווקא פסיכולוגיה? עכשיו, הלימודים לא חשובים. באמת, זה לא משנה. תלמדו מה שאתם אוהבים. תאמין לי, גם אנשים שעובדים במיטב בהשקעות, חלק מהם למדו פילוסופיה ואשורולוגיה ופסיכולוגיה וכל מיני מקצועות שלא קשורים לא לכלכלה, לא לחשבונות ולא למינהל עסקים. אבל תדעו קדימה מה אתם רוצים. תשאלו את עצמכם בגיל 23-27, האם אתם רוצים להיות שכירים או עצמאים, ומתאימים לזה גם. למה? האם יותר חשוב לכם תפקיד ניהולי או תפקיד מקצועי? כל ההחלטות האלה של תכנון אסטרטגי, זה כן חשוב לעשות. כי אנשים לצערי נופלים הרבה פעמים לטעויות האלה, וזה גם הגיל הנכון דור הוואי לתכנן את כל הדברים האלה, גם בתיק ההשקעות וגם בקריירה וגם בחיים בכלל.
מדהים. טוב, אז אני אסיים ואגיד לך, אבנר, ממש ממש תודה על הזמן. מאוד מאוד מעריך את זה. תודה שהגעת.
בכיף, אני צריך עוד טיפ אחרון.
יאללה.
יש לי משפט קבוע.
פנן, עוד טיפ. לקחתי אפילו כבר ספרתי שלוש.
תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, תאמינו לי. ועם הצמדה. יש אינפלציה גבוהה עכשיו, אז
זה בא עם ההצמדה. מדהים. אבנר, ממש ממש תודה לך. אני אסיים ואומר למי שלא יודע בקהילה, שאנחנו נמצאים בשטאפ עם מיטב, עם מיטב טרייד, וסגנו לכם, לכל הוויניקים, הטבה מטורפת לכל מי שחושב בכלל או רוצה לפתוח תיק השקעות, תיק מסחר עצמאי. יש שם הרבה מאוד הטבות, גם בדמי קנייה ומחירה, גם בפטור מעמלות ניהול שנתיים לדעתי, קורס מסחר במתנה. קיצור, יש שם מלא מלא דברים. אם אתם רוצים או מעניין אתכם, זה גם נמצא באתר שלנו ב-ynow.co.il תחת הטבות, גם בלינק פה למטה בתיאור הפרק. וזהו, חברים. תודה לאבנר.
תודה לדניגל.
תודה לכולם. תודה שהזנתם ל-ynow, לפודקאסט ynow. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו. אם יש מישהו שאתם מכירים, שרוצה להתחיל להשקיע בשוק ההון, מעניין אותו, לא יודע איך מתחילים, מה מומים, מי ממו, שלחו לו את הפרק הזה, תעשו מצווה. באמא שלכם תעשו מצווה. זהו, תייגו אותנו, תייגו אותנו בסטורי, בפייסבוק, ynow פודקאסט ו-ynow, כי רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו, ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דור ה-Y. ותמיד זכרו, ynow, כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם.